אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כל ישראל, אוצרות הארכיון.
לסיפור הזה, הדמיוני מעין כמוהו, ועם זאת פשוט מעין כמוהו, שאני עומד לעלותו על הכתב, איני מצפה, אף איני מבקש שיאמין. אכן משוגע הייתי לא ציפיתי לזה, כאשר חושי עצמם כופרים בעדותם שלהם, ואולם משוגע אינני. ואין כל ספק שאינני חולם, אך מחר אני מת. והיום מבקש אני לשפוך את ליבי. מטרתי הראשונה היא להציג לפני העולם, בבהירות, בקיצור ובלי פירושים, שורה של אירועים משפחתיים. בתוצאותיהם הביאו עליי האירועים האלה בעתה, עינו אותי, הרסו אותי. ואף על פי כן, אנסה לתארם. לי לא גרמו אלא זוועה. לרבים אחרים יראו נוראים פחות מגרוטסקיים. להבא, אולי יימצא איזה בעל תבונה שיצמצם את חיזיון התעתועים שלי לכדי מאורה פשוט ושגרתי. איזה בעל תבונה מיושב יותר, הגיוני יותר, ונוטה להתרגש פחות ממני, שיראה בנסיבות שאני מפרטן ביראה רק רצף רגיל של סיבות ותוצאות טבעיות מאוד 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 מאוד. מילים שמנסות לגעת. תבונה אובססיבית על יצירתו של אדגר אלן פו. משתתפים עודד וולקשטיין ודרור משעני. קטעי קריאה זוהר סדן. מראיינת ועורכת רותי קרן.
חזיון התעתועים, אם כן, הוא בו זמנית מאורע פשוט ושגרתי, והפשוט הוא המסובך, בעוד שהמסובך לכאורה אולי הוא הפשוט. הרומנטיקה היא בית האופל, והמסתורין המאיים אפוף רומנטיקה. חלקי הנפש העמוקים ביותר באים לביטוי באופן אנליטי, מכני לעתים, ועל הכל שוררת אפלה קודרת. אלו כמה אולי מן המאפיינים את היצירה הכה ייחודית של הסופר והמשורר אדגר אלן פו, שעליה נשוחח כאן היום. לצידי שני דוקטורנטים לספרות, עודד וולקשטיין ודרור משעני, גם עורך ספרות המקור של כתר. שלום לכם.
שלום. שלום.
אז רובנו מכירים באמת את פו כאבי הספרות הבלשית, יוצרו של הבלש הראשון, סיפורי המתח, אבל במקביל גם מתקשר שמו מיידית עם סיפורי אימה ומסתורים, בצד גם שירים רומנטיים, כמו השיר הנבלי ואחרים, האוהב. איך באמת מתקיימים כל המרכיבים האולי סותרים הללו ביחד? איך הם מזינים אחד את השני? עודד.
טוב, אני חושב שאפילו בפסקה הקצרה ש... הוא קרא בהתחלה, משהו מהמתח הזה מודגם. מצד אחד, וידוי. וידוי שהוא יכול להתאפס בפונקציה הכי רומנטית שלו. כן, אני שבא ומספר, מגלה לנו סוד, חושף משהו מן המעמקים. מצד שני, האדם מעיד על שגעון, מעיד על עצמו שהוא משוגע. אבל הוא עושה את זה ברטוריקה שהיא ביטוי קיצוני של רציונליות והעסקים, כלומר, האופן שבו השיגעון מעיד על עצמו,
מתמטיקים.
הוא דווקא מיצוי, כן, הוא מיצוי כמעט פרוורטי של חוקיות לוגית, מתמטית, רציונלית, כלומר, השיגעון פה הוא עודף הייצור של התבונה, כלומר, אנחנו כבר בהתחלה באיזה מחוז דיאלקטי, מקום של הפכים מתחברים ומתקשרים בשורשיהם, שהוא הטריטוריה הטבעית של אדגר אלן פה.
אני חושב שמה שמחבר הרבה מאוד מהיצירות ששונות לכאורה מבחינה ז'אנרית, לא רק הפרוזה הבלשית והפרוזה הגותית, אפילו השירה, זה השאלה שנמצאת גם בליבו של הקטע הזה שהוא קרא, וזה כל הזמן השאלה הזאת לגבי בעצם הסמכות והאמינות של הדובר. האם הוא בכלל יודע מה הוא מדבר? מי הוא? מי זה האיש הזה ולמה שנאמין לו? הוא עסוק בעצמו כל הזמן בשאלה, האם אתם מאמינים לי? איך אני מבסס את האמינות שלי? ובו בזמן גם זורע פערים בתוך האמינות הזאת ומערער אותה.
בעצם הקומבינציה הכה מיוחדת הזו בחלקים השונים של היצירה של פה היא תוצר ישיר של אישיותו החריגה ושל הביוגרפיה הפרובלמטית שלו, שלא לדבר על מותו הפתאומי, המסתורי אפילו, שנראה כמו לקוח הישר מאחד הסיפורים שלו. זה אומר שהיצירה שלו משקפת את היוצר באופן מוחלט, אולי יותר מאשר אצל יוצרים אחרים?
זה דבר מעניין, אנחנו, ששוב קשור אולי לעניין הזה של היחסים בין המציאות והספרות. אנחנו לא קוראים את היצירה שלו דרך הביוגרפיה, כמו שאנחנו קוראים את הביוגרפיה דרך היצירה, וקוראים את הביוגרפיה שלו כסיפור בלשי.
הביוגרפיה של פה הייתה באמת רבויות אסונות ופורנויות. הוא נולד לזוג שחקנים כושלים, נמסר לאימוץ, לדוד, שאצלו הוא חי תחת איזה משטר שסיאו היה, שהוא הגיע לפנימיה צבאית, שממנה הוא נזרק בגלל כל מיני מתיחות לא מקובלות שהוא עשה. התחתן עם קרובת משפחתו, ביותה, בת 12 או 13, היא מתה כעבור כמה שנים, וחלק גדול מהחיים אחר כך, וגם היצירות יכולים להיקרא כעיבוד מתמשך של האבל ההוא, אחד בגרופת המפורסמות של פה, רואה באירוע הזה, במותה אהובה, מפתח לחייו וליצירתו של פה, בניגוד למגמה שהצגנו קודם, והביוגרפיה קרויה אדגר אלן פה, never ending morning או משהו כזה, כאילו אבל שאין לו, אבל שאין לו קץ. היה ידוע כמי ש... גם לא, זאת אומרת, אי אפשר להסתדר איתו, אי אפשר לעבוד איתו, התקפים פומביים של זעם. שוב, מעניין לראות שחל מרגע מסוים פה, המטבע כמעט מסחרי שלו היה זה שאי אפשר לעבוד איתו. מי שפעם אמר שפה, חלק מהעבודות של פה, הוא קיבל על הטיקט של זה שאי אפשר לעבוד איתו. כלומר, במובן מסוים, זה כבר בחייו, זה היה סוג של מיתולוגיזציה עצמית, שבאמצעתו הוא התקבל בעולם שאפף אותו. משהו באופן שבו פה נקרא והתקבל במרוצת הדורות, מאבס סביבו איזה מיתוס, מיתוס ביוגרפי, מיתוס של גאון, של משורר מקולל, שמידה רבה אפף את פה גם בחייו, ונתן את הטון בכל מה שקשור לפרשנות פה.
מה זאת אומרת משורר מקולל?
קודם כל להתקבלות, אולי צריך להגיד שההתקבלות וההתעניינות בפה התעוררה מעבר לגבולות ארצות הברית. המשוררים סימבוליסטים כמו בודלר ואחרים התרגמו את פה לצרפתית ועמדו על גדולתו, ובאיזשהו מקום ההתקבלות שלו מתווכת דרך הפרשנות והקריאה שלהם. אני חושב שבא במידה שאנחנו נענים לחריזמה האדירה של המיתוס של המשורר האובדני, שחי חיים כטריפ מתמשך של הרס עצמי, באמת כאחת הדמויות בסיפורים שלו, צריך לקרות פה גם באמת בעקבות הדברים של דרור, כמי שעומד בצומת מאוד מתוח וטעון, מנקז אליו כוחות תרבותיים סותרים ומתנגשים, וממחיז, אולי גם כך אפשר לקרוא את הטירוף שלו, ממחיז את המפגש המתוח, הלא מוכרע והפורה מאוד מאוד, בין השפעות רומנטיות לבין אלמנטים של הנאורות, בין אקספרסיה רומנטית שנראית בעיקר בשירים, במבט ראשון נראית מסורתית מאוד, לפעמים כמעט לא נגישה לנו כקוראים לזמננו, לבין צורות, מבנים ורגישויות שמקצינים לידי סי נוירוטי כמעט את העמדות של המודרניזם. במובן הזה השיגעון של פה הוא גם הנוירוזה של פה, היא הנוירוזה של התקופה, ובמובן הזה הגאונות שלו היא מעניינת דווקא בגלל שיש בה משהו שלוחד את הנוירוזה של הדור.
ולגבי המוות שלו, אני יודעת דרור שאתה ככה קצת התעסקת עם זה?
המוות שלו הוא תעלומה שאין לה עדיין פתרון, ושיש לה הרבה מאוד הצעות לפתרון, כל מיני ביוגרפיות וחיבורים.
מצעיר.
צעיר, כן.
נכון, בן 40?
40. כן, 40, 41.
2, משהו כזה.
הוא בעצם נמצא מחוסר הכרה בבגדים שאינם שלו, בבולטימור. יש הרבה מאוד השערות למה בדיוק קרה. זה לא רק שפה התקבל מיד על ידי המודרניזם הצרפתי, יש עד היום עיסוק מדהים בפה מי... עיסוק גבוה אקדמי, ועד התעסקויות פופולריות. פה אחד הסופרים היחידים שאני יכול לחשוב עליהם מהמאה ה-19, שאתה יכול למצוא את פניו מודפסות על חולצה בארצות הברית. יש כל מיני גרסאות עממיות יותר ופחות של מה בדיוק קרה לו. אחת הגרסאות המעניינות היא שהוא נחטף, בעצם רצו להשתמש בו שוב ושוב בהצבעה לבחירות שהיו בדיוק באותם ימים בארצות הברית. לא היו אז תעודות זהות, לא היו כל מיני סימני זיהוי אחרים. זה קשור לבלש, אולי נדבר על זה עוד מעט, ופה בעצם נלקח, סומם, ואז השתמשו בו שוב ושוב להצבעה חוזרת. יש עוד איזה סיפור על זה שבימיו הוא קדח כמה ימים בבית חולים לפני שהוא מת, אחרי שהוא נמצא. שהוא מלמל איזה שם מסתורי, קצת כמו חלק מהדמויות בסיפורים שלו. זהו, זה פחות או יותר הסיפור, ואין לו פתרון ככל שאני יודע.
מישהו סיפר לי שאורות על איך אני מגיע כוחו של המיתוס, שכל בוקר, בלילה, בליל מותו של פה, מוצאים על הקבר בקבוק וויסקי. ויש כאלה שעורבים, אתה ענש, יש כאלה שעורבים בבית הקברות, נסים לעקוב אחר רגע שבו הרוח על רוחו של פה, כמובן, תניח את הבקבוק ולא מוצאים אותה, והוא פשוט מתמחה שיש מעין, ומחכה על שפת הקבר, ואיש לא יודע איזו יד נעלמה מניחה אותו שם.
בכל אופן הוא מת מוות פתאומי, והפתאומיות וחוסר הבהירות, הפרת הסדר, המוזר, או כפי שפה עצמו מגדיר את זה, מוזר ומה שמעבר להבנה, האקריות הם בעצם אבני היסוד לבניין היצירתי שלו. אם אנחנו נעיין בסיפורי הבלש לדוגמה, ישנם מאפיינים כמעט כללים שהופכים אותם לסיפורי מתח, ואותם מרכיבים משמשים אותו גם ביצירה האחרת שמוגדרת יותר כסיפורי אימה. אפשר להגדיר איזה שהם חוקים, איזה שהם מרכיבים, דפוסים, איך זה בעצם עובד?
לגבי הבלש, קל מאוד לראות, כל מי שאוהב, מכיר סיפורי בלשים ויקרא את שלושת סיפורי הבלשים של אדגר אלן פו, יראה שאין סיפור בלשי שלא חייב את המבנה שלו, את רבות מהתכונות של הסיפורים של פו, וזה כמעט מדהים לראות עד כמה שלושה הסיפורים הקצרים האלה שנכתבו באמצע המאה ה-19, מכתיבים את המבנה של הטקסט הבלשי, כולל סדרות טלוויזיה, סרטים וכולי. אני חושב ש... זה לא סתם העיסוק במוזר ובזר, זה העיסוק במוזר ובזר תמיד דרך הפרספקטיבה של מי שמנסה לארגן אותו, לסדר אותו, להבין אותו. הסיפור הבלשי הראשון של אדגר אלן פו, מעשה רצח ברחוב מורג, כתוב על ידי מספר, שאנחנו לא יודעים את שמו, שפוגש את אותו בלש, שאיננו בלש, הוא איש ספרות או מין מיליונר שירד מנכסיו, תימהוני, גאון, אוגוס דופה, מתחילים לבלות בלילות, מסתובבים ברחבי פריז, והמספר הזה, אותו ידיד של אוגוסט דופה, הבלש הראשון, אותו מספר שהוא גם בסופו של דבר מושא ההתבוננות של אוגוסט דופה. המספר שאוגוסט דופה מנסה כל הזמן לחדור אליו, לראות אל תוכו. המספר הזה הוא לגמרי, כל מי שיקרא את הסיפור הזה יראה שהוא ווטסון, או שהוא הייסטינגס. זו דוגמה אחת לאופן שבו המבנה שאדגר אלן פו תובע כאן לסיפור הבלשי, ממש מכתיב את הז'אנר לכל אורכו.
עודד, משהו מהמרכיבים האלה, אתה מוצא להם הד גם בסיפורי?
עכשיו באמת, כשחשבתי לדור, אז חשבתי שנגיד הסיפור שקראנו לנו בהתחלה, החתול השחור. באמת דור דיבר על זה שרוצה לעשות סדר. עכשיו באמת רוב סיפורי האובססיה של פה, מציבים מרכזה את מי שרוצה לעשות סדר, באמת בקצה המופרע והפתולוגי של התשוקה הזאת. הגיבור, אפשר לומר, מסתבך במבוכיה של התשוקה לעשות סדר. בסופו של דבר נופל קורבן לאובססיה, לרשת של האובססיה, ואם תרצי אפשר לחשוב על הגיבור האובססיבי הרצחני, זאת אומרת, הרוצח של סיפורי האובססיה, אפשר לקרוא אותו כצד האפל, כתשליל של הבלש, זאת אומרת, במקום שבו השאיפה לעשות סדר יוצאת מדעתה, ובסופו של דבר מביאה לרצח, או מהכיוון ההפוך, אפשר לקרוא את הבלשים כאיזה מין גלגול סובלימטיבי, משתלם מבחינה חברתית של התשוקה האובססיבית לעשות סדר, שבה הרוצח מגלה את צידו החיובי, הוא הופך לבלש, יש פתרון, ובמקום לרצוח אני תולה את הרוצח, אבל במובן הזה זה שני מתאומים שמעידים זה אז עוד פעם, דיאלקטיקה שהיא טיפוסית.
כן, למרות שאין פתרון כל כך ב...
כן, זהו, אני חושב שצריך לחזור לעניין הזה של הפתרון, כלומר, ולאן מגיעה התשוקה הזאת לעשות סדר? כשחוזרים אל מעשה רצח ברחוב מורג, אל אותו אוגוסט דופה, גאון, שרואה את כל מה שמשטרת פריז לא רואה, את כל מה שאף אחד אחר בפריז לא רואה, ומצליח לפענח את הרצח האכזרי והמסתורי של שתי נשים, אם וביתה בדירה שלהן בפריז. הוא מגיע לאורנגוטנג, שהגיע מאיי הודו המערבית, נדמה לי, או משהו כזה, עומד מול מראה באמבטיה, ומנסה להתגלח, לחכות את המלאך שהביא אותו, פתאום... באיזה התקף של טירוף, יוצא מהמקלחת, שפניו עוד מחוסות בנגיד קצף גילוח, ויוצא לאיזה מין מסע רצח ברחבי פריז. הניסיון הזה לעשות סדר לא נגמר בשום מקום שאפשר לאחוז בו, להבין אותו.
כן, ומעבר לכללים או למרכיבים שיצר פה כמאפיינים, מאפייני סיפור בלשי, הוא יצר בעצם את דמותו של בלש הקורסה הראשון, האינטלקטואל, ששימש באמת, כמו שאתה אומר, דרור, השראה לכל הבלשים שיגיעו אחריו, שרלוק הולמס של דויל, הבלשים של אגת הקריסטי, פוארו, מיס מרפל, אחרים. מה יש באמת בבלש הזה, בדופן, שהשפיע כל כך על הבלשים הספרותיים שיגיעו אחריו? מה המאפיינים של הדמות שלו?
אני חושב שאנחנו נכנסים כאן לטריטוריות שגם אני וגם עודד אוהבים מאוד. קודם כל, הוא חולה.
זו הטריטוריה.
הוא חולה במובן הזה, זה מפורש בטקסט. כלומר, הוא חולה במובן הזה שהוא אדם שעבר התמוטטות עצבים מאוד קשה.
ואתם אוהבים את זה.
אנחנו אוהבים את זה, וגם שאר סופרי המחברי סיפורי הבלשים אהבו את זה. אני צריך לזכור ששרלוק הולמס היה אדם שרוב הזמן לא היה במצב של הכרה בהירה. הוא חולה גם במובן הזה שהעניין הבלשי אצלו הוא אובססיבי. האובססיביות מסתתרת אמנם מאחורי איזה צורך להביא צדק חברתי, למצוא את הרוצח, להגן על העיר מפני המטורף שמסתובב בה, אבל בסופו של דבר המטורף שמסתובב בה מלכתחילה הוא הבלש עצמו.
כלומר, שנראה שאולי הוא סתם רוצה לחדד לעצמו את השכל. ולשחק שהוא עם עצמו איזה משחקים לוגיים.
אני חושב שהוא רוצה יותר מלחדד לעצמו את השכל. דופה אומר שם, עבורי, בני אדם יש להם חלונות בחזה. כלומר, התשוקה שלו להתבונן פנימה, לראות בני אדם כמו רנטגן. יש בה משהו שהוא די מטריד.
כן, ואני באמת רוצה להיחס בעניין של העומק של הדברים, של החיבור הרגשי. אפרופו אותו עניין אנליטי מדעי, יש קטע שבו דופן מספר על איזשהו ילד ששיחק משחק זוג אופרת עם כמה חברים, והילד הזה, הוא היה בן 8, והוא הצליח בניחושים כמעט בלי שום פיקשוש. ואז הוא מתאר, התלמיד שאני מדבר עליו זכה בכל הגולות בבית הספר, היה בידו עיקרון של ניחוש, והוא היה תמון בהתבוננות ובהערכה של חריפות יריביו. למשל, כאשר יריבו הוא טיפש מובהק, והוא מציג את ידיו הקפוצות ושואל זוג הפרד, התלמיד שלנו משיב פרד, הוא מפסיד. אבל בניסיון השני הוא מנצח, שכן הוא אומר לעצמו, הטיפש החזיק מספר זוגי בפעם הראשונה, ומידת הפיקחות שלו מספיקה בדיוק כדי להחזיק מספר אי-זוגי בפעם השנייה. לכן הנחש פרט. הוא מנחש פרט, הוא מנצח. אם טיפש מדרגה גבוהה יותר, הוא היה מנתח זאת כך. הבחור הזה מוצא שבפעם הראשונה ניחשתי פרט, ובשנייה, במחשבה ראשונה, יאמר לעצמו לשנות שינוי פשוט מזוגי לאי-זוגי, כמעשה הטיפש הראשון. אבל במחשבה שנייה, יאמר לעצמו שזה שינוי פשוט מדי. ולבסוף יחליט לפעול כמקודם, לכן הנחש זוג. הוא מנחש זוג, הוא מנצח. כעת, שיטת ניתוח זו אצל התלמיד שחבריו כינו המזל, מה היא בסופו של דבר? היא כל כולה הזדהות עם האינטלקט של היריב. וכאן בעצם מדובר על איזושהי מלחמה שמושתתת על נפש האדם, על ההתנהגות שלו, על הנטיות שלו.
הרבה דיברו, כתבו על פה, גם נגד פה, כמשורר של היחידות המבודדת, החוזרת אל עצמה, המבוצרת, הסגורה. ובסוף הפסקה שהקראת הוא מדבר על כל מערך הניחושים הזה כביטוי של הזדהות. הזדהות מנוכרת, אם אפשר לומר, אבל כן אופן מסוים של הזדהות עם ההזדהות אינטלקטואלית, עם הזדהות יתר, הזדהות מדומיינת.
כמעט להיכנס לתוכו, בדיוק, כמעט בדיוק. להיות לשחק משחק דמות.
בדיוק. אחד הדברים המעניינים לגלות הוא עד כמה, גם אפילו בעיקר היחידות המבוצרת הזאת, מופקת באקט קיצוני, שוב אובססיבי, של הזדהות או השתקעות באיזושהי אחרות. בסופו של דבר, נגיד מעשה הרצח, שבסוף האובססיה הוא כמעט דרך להקיא החוצה את האחר, שאני כבר נטרפתי בטירופיו המדומיינים. בקטע שיקרת, מה שהוא עושה, הוא מייחס ומשליך על היריב איזושהי רפלקסיה, ואז באה התחולת במחשבה שנייה, ויש עוד קומה. בסופו של דבר, אחת הדרכים לחשוב על הטירוף שמשתולל בסיפורים האלה, ושמתנה גם את הטכניקה של הכתיבה, זה כמו מגדל בבל של רפלקסיה על רפלקסיה על רפלקסיה על רפלקסיה, עד שבסופו של דבר הרפלקסיה שהיא יסוד של המחשבה המודרנית, של הסובייקט המודרני, אני חושב, משמע אני קיים, הופכת בעצמה בסחרור, בוורטיגו הזה, שגורם בתאוצה המטורפת שלה, לתהום שממעמקי הניבט אל הטירוף.
גם ברציחות ברחוב מור, גם בפתרון הרצח של מרי רוז'ה, גם בסיפורי האימה, החתול, כמובן, הבור והמטוטלת, שם בעצם תיאור מכני, כמעט לחלוטין, מצמרר, הוא בעצם תיעוד בעקיפין של אימה וחרדה ומצוקה של ההולך למות. כמעט לא נחשפים באופן ישיר, או לא נאמרים רגשות בסיפור הזה, הבור והמטוטלת, ודווקא מבעד לתנועת המטוטלת מעל הנידון, בצינוק האינקוויזיציה, עוברת האימה הנוראה של המספר וכל התחושות הרגשיות שלו. כלומר, יש כאן טכניקת סיפור מאוד מתוחכמת, ששוב בנויה על פרדוקס, על ניגודיות, על כביכול סתירה.
אני חושב שהבור והמטוטלת באמת, בעיקרו, במרכזו של הסיפור, יש תיאור של מכונה, מין מכונת עונשין, מכונת יום הדין הזאת, המטוטלת שמתנולדת מינה שמאלה, למעלה ולמעלה מטה, ועושה את דרכה אל חזור החסוך
של הנידון. מין חרב כזו.
כן, מין להב כזו, או
חרמש כזה.
חרמש בדיוק, שעושה דרכו מהתקרה אל הנידון. עכשיו, אחד הדברים שמעניינים בסיפור היחס בין תנועת המטוטלת, שהיא בסופו של דבר הריתמו של הזמן בסיפור הזה, לבין המקצבים של הלשון עצמה. הלשון שבה המספר אומר, ולרוב הוא אומר את תנועת המטוטלת, או את השלכותיה, את גלגוליה, זה מה שיש. אחד הדרכים לקרוא את הסיפור ואת ההתגבשות של הדיבור של המספר מול המטוטלת, הוא מהלך שבו הלשון הולכת ומחכה את המקצב של תנועת המטוטלת. כלומר, במובן מסוים אחת הדרכים להיאבק ברוע הגזרה, ולייצר לשון שתחזור בתנאים של חיקוי בדרך. אני יכול להקריא אפילו שורה או שתיים שהם חוץ בצורה מאוד פשוטה וישירה. המטוטלת יורדת, כן, ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, והוא מתאר את התנועה שלה inch by inch, line by line, to the right, to the left, far and wide, וכו' וכו', והוא אומר לא פחות מאשר I wearied heaven with my prayer. כלומר, במובן מסוים, הלשון, דווקא הלשון המכנית, שמחכה וחוזרת על תנועת המטוטלת, ובעצם עושה, הופכת גם את הפרוזה לפרוזה מטלטלת בין הכתבים של המשרד של התנועה, יכולה לקרוא כמין תפילה. אני חושב שאחת הדרכים להבין את הניצחון של פה על המטוטלת, הרגע שבו הוא הופך את האלוהות הקרה והאדישה של הזמן למקור להתענגות. אחד הקטעים הנחקים והמגעילים בסיפור, הרגע שבו החולדות, יש שם חולדות בתא, והוא מורח בשר על הרצועות שקושות, ואז החולדות באות ואוכלות את הבשר, ובתוך כך הן מתירות את הרצועות. כמו בסופו של דבר, ההתענגות האוראלית, ההתענגות של החולדות שמוצצות את ה... זאת אומרת, בסתיהן את הבשר, היא המקור לשחרור. כמו בסופו של דבר, ההתענגות של השיר, שהופך את תנועת הזמן למקור להיפעלות אסתטית, היא המוצא מהצינוק ומהכלא של הזמן המטוטלת. גם כך אפשר לקרוא את זה.
מטה, מטה, זחלה ללא הרף. מצאתי לי הנאה מטורפת באימות מהירות ירידתה עם מהירות תנועתה מצד לצד, ימינה, שמאלה, לכאן ולכאן, בכל צווחה של רוח רפאים שנידונה לאבדון, אל ליבי בצעדיו המתגנבים של נמר. צחקתי ואיבבתי חליפות כאשר גברה עליי המחשבה האחת או האחרת. מטה, מטה, בבטחה, בלי רחם, מטה, וכבר רטטה כעשרה סנטימטרים מחזי, אימצתי את כל כוחי לחלץ את ידי השמאלית. היא הייתה חופשית רק מהמרפק עד הכף. יכולתי להביאה רק מן הצלחת של ידי עד לפי, ובמאמץ גדול, אך לא הלאה מזה. אילו יכולתי לקרוע את המוסרות שמעל למרפקי, הייתי אוחז במטוטלת ומנסה לעצור אותה, ממש כמו לנסות לעצור מפולת שלגים. מטה, מטה, עדיין בלי הפסק, עדיין בין עוצר, מטה. ואני עם כל רדיטה שאפתי שאיפה ואימצתי את כוחי, עם כל תנופה שלה התכווצתי כבעבית. עיניי עקבו אחר תנועותיה כלפי חוץ וכלפי מעלה בשקיקה של ייאוש חסר משמעות עד מאוד. הם נעצמו שוב ושוב ברידתה, אף כי המוות היה מביא לי הרווחה. אבוי כמה רעה ומרה. ואף על פי כן, נרעד בכל עצב למחשבה כיצד צלילה כה קלה של המנגנון תוכל להצמיח את הגרזן הנוצץ החד הזה אל חזי. התקווה היא שעוררה את העצבים להרעיד, את הגוף להתכווץ. התקווה, התקווה החוגגת את ניצחונה בעת מצוק, היא הלוחשת לנידון למוות אפילו בצינוק של האינקוויזיציה.
מילים שמנסות לגעת, רשת א' של כל ישראל, והיום על יצירתו של הסופר והמשורר אדגר אלן פו. באולפן דרור משעני ועודד וולקשטיין, ואני רותי קרן. זהו, הסיפור הזה, הבור והמטוטלת, כמו גם החתול וסיפורים רבים אחרים, אתה מתאר את הבור, מתרחשים באמת במקומות, קברים פתוחים. בחירת מקום ההתרחשות של הסיפור אצלו היא בהחלט חריגה, כמו גם הזמן או העל זמן. מה בעצם המיקומים האלה שהוא בוחר לסיפורים שלו, והעל זמניות בעצם מאפשרים לו?
גברים זה אתה.
את זה אני מבקש להוריד בעריכה. אני חושב שבאמת, אני נאלץ להסכים עם האמיתים, הרוב, אפילו הרוב המטוטלת, למרות שזה לא באופן ישיר, באמת אחת האובססיות הגדולות של פה, ספק סיוט, ספק משאלה, קבורה בחיים. יש לו סיפור שנקרא קבורה בטרם עת או קבורה בחיים, ובה הוא מתאר את עצמו כמי שחולה, מתאר את עצמו כמי שחולה במחלה משונה. מדי פעם יש לו התקפים שאי אפשר לנבא אותם, ובמהלך ההתקפים האלה הוא נחשב, הוא נתפס, זאת אומרת, יש לו כל הסימנים של מוות. אי אפשר להבחין בין המצב הזה למצב של מוות ממש, וחושש שמה בטעות או גרוע מזה בזדון, במהלך אחד ההתקפים האלה יכריזו עליו כמת, ויקברו אותו, חיים, ואז הוא יתעורר בקבר, וזה, ומה שהוא עושה, הוא מכין לו, כצעד מניעה, הוא מכין לו אחוזת מין קבר פרטי, שכמובן כל, יש הוראות כל מקום שהוא מתמודד בעולם, להעביר אותו לקבר הזה, מין סוויטה כזאת עם כל הסידורים הנלווים, שאם הוא יתרוער בקבר, הוא יוכל להעביר את הזמן עד שמישהו יוכל לצו בעצם לחיות בקבר ככל שידרש. עכשיו, כשאתה קורא את זה, אתה אומר, במובן מסוים, הסיוט הזה, כדרכם של סיוטים, גם עונה למשאלה. כלומר, האם גם פה, פה לא, גם בהקשר הזה פה, לא מהדהד ומקצין את המשאלה של כולנו לריבונות, לאוטרקיות, למספיקות עצמית. האם לא, פה לא עושה פה איזה מין פרודיזציה מטורפת של ה-self-made man, שבסופו של דבר, בקצה הפראי שלה, היא משאלה לחיים בקבר, לחיים בדמות הקבר, למין אוטרקיה אינפוזית כזאת של מוות, שחיה על עודפיה שלה בתוך הכלכלה המבודדת של הקבר.
כן, דרור, אתה מלא, אתה פשוט נסער.
אני חופר לעצמי בור.
אני יכול לדעת שדרור יוצא מכלל זה כשכולם לקבר בחיים דבור. אגב, יש באחד הסיפורים, סיפור על מישהו שעובר בין הקברים הנפתחים של הקבורים בחייהם, וחוזר למין ביקורים ליליים כאלה, אפשר אולי למנות את דרור לפקיד הזה.
מה שמעניין זה שזה לא רק העניין של הקבורה בחיים, זה גם הגבול הזה בין החיים והמוות, כלומר, המקום שבו המוות פולש לתוך החיים, או מה שאולי עוד יותר מפחיד, החיים פולשים לתוך המוות. כלומר, פה הוא באמת הסופר שנסער מהגילוי שהשערות ממשיכות לצמוח אחרי שמתים. ובוולדמר, כשהגיבור נמצא במשך 7 חודשים, במצב שהוא בעצם מת, אבל בעצם לא מת, ואומר את המשפט הבלתי אפשרי מבחינה אונתולוגית, אני מת, וחוזר עליו וחוזר עליו, ואז ברגע שמוצאים אותו מההיפנוזה, גופו כולו נרכב ומתמוסס ונעשה למין גל עצמות ובשר מת, זה בדיוק הרגע שמעניינת פה.
צריך לזכור שכל סיפורי הקבורה בחיים האלה, סיפורים של בידוד ושל יחידות, בסופו של דבר ביותם סיפורים, כלומר, הם צריכים להתפס גם כספקטקל שממועל למישהו. כלומר, אני חושב שבמקום הזה, המשפט שדרור רבי, אני מת, לוחד להפליט הפרדוקס הזה, כי כן, כדי לביים את קבורתי בחיי, אני צריך מישהו להגיד לו, למען אליו את אני מת.
אני באמת רוצה קצת לדבר על הקורא, משום שהסיפורים הללו, שמצויים בתחום הלכאורה דמיוני, חריג, קיצוני, שלא מן היומיום, ראשית מתרחש דווקא במהלך אירועים מאוד יומיומיים, מה שבוודאי מגביר את החרדה אצל הקורא. והקשר הזה באמת בין ספרות למציאות ביצירה של פה, הוא מאוד מעניין. אחד הסיפורים שגם מה שמצוי בסיפור, וגם מה שנמצא מאחורי הסיפור, שממחישים את זה, זה באמת הסיפור הרצח של מארי רוז'ה, שבמקורו הסתמך על פרשייה אמיתית שהראה בקרבת ניו יורק, ושדווחה בהרחבה בעיתונות, שזה פרט חשוב, משום שפה מתייחס לעיתונות באמצעות הבלה שלו, דופן, שמפריך את התזות שמעלה העיתונות, אלא שבכך לא תם הקשר שיוצר הסופר באמצעות היצירה שלו עם הקורא, ועם המציאות החוץ ספרית, כי מסתבר שיש כאן הרבה מעבר לכך, נכון, דרור?
כן,
מה אבל הסיפור מאחורי הקלעים של הסיפור הזה?
תעלומת מארי רוז'ה הוא סיפור, באמת אחד מסיפורי הבלשים שהסיפור, הנסיבות של כתיבתם הכי מרתקות ושוב מסתוריות ולא ברורות לגמרי. פה כתב את מעשה רצח ברחוב מור, בעצם הסיפור שבו הוא יוצר את דמותו של אוגוסט דופן, הבלש. כמה חודשים אחר כך, כשמרי רוג'רס, בחורה אמריקאית צעירה נרצחת במנהטן ברצח שמזעזע את כל ניו יורק, רצח שהופך לאחד ממעשי הרצח הראשונים שמעדדים ככה בתרבות ההמונים, בעיתונות, ויוצרים איזה סיפור מסביבם. אדגר אלן פה מחליט להשיב את הבלש הזה לחיים, בעצם להפעיל אותו כדי לפתור את התעלומה של מרי רוג'רס. הוא משנה את הנסיבות, הוא מעביר את הכל לפריז, מרי רוג'רס הופכת למרי רוג'ה, הדסון הופך לסן, אבל בתוך הטקסט הוא זורע הערת שוליים בפתיחה, סיכום בסוף, שבו הוא אומר, באמצעות הסיפור הזה אני פתרתי את מקרה הרצח של מרי ססיליה רוג'רס. כלומר, לא
האמיתי. תעלומה,
האמיתי. כלומר, אוגוסט דופה, הבעלה שלי, אבל שוב יש כאן איזה טשטוש, בעצם לא ברור אם זה אוגוסט דופה, הבעלה שלי או אני, אדגר אלן פה, פתרנו את המקרה האמיתי. מצד שני, אחד הדברים המרתקים בסיפור הוא שבעצם הפתרון מושמט ממנו. מחקרים יותר מאוחרים הראו שיכול להיות שמסביב לסיפור הזה היו נסיבות מעניינות. למשל, אחת הביוגרפיות של פה מציעה שבעצם פה הכיר את מרי ססיליה רוג'רס, בעצם הכיר את מי שהיה אחד החשודים ברצח, ג'ון אנדרסון, שהיה מעביד של מרי ססיליה רוג'רס בחנות טבק במנהטן, ואפילו ההצעה הזאת של הביוגרף רומזת שאדגר אלן פה כתב את הסיפור על מנת להסיט את החשד הציבורי מג'ון אנדרסון, שהיה אחד החשודים, ידידו, לאותו מלאך מסתורי שלכאורה רצח את מרי רוג'ה, מרי ססיליה רוג'רס בתעלומת מרי רוג'ה. יש גם ביוגרף כנראה תימהוני שמציע שאדגר אלן פה הוא זה שרצח את מרי ססיליה רוג'רס. הצעה הזאת קיימת, אבל אלה הנסיבות של כתיבת הסיפור.
כן, בעצם עם כל התיאוריה הזאת שלך נכונה, יש כאן כל מיני רמזים או טריקים ספרותיים שיש בהם מן המודע. וזה מעניין אולי בהקשר של המקום של התת מודע, דווקא בסיפורת שלו, אמרנו שיש מקום של כבוד לאנליטיות ולמדע ולחשיבה ולהיקש, אלא שמה שמעורר בקורא את תחושת האימה והחרדה והסיוטיות, זה מה שצף מעל ומתחת כל זה, ואלו בסופו של דבר אלמנטים מתחום הרגש, תשוקות ופחדים ובעיקר אובססיות. החזרתיות שאתה אמרת, עודד, אפשר לראות את זה באמת בחתול ששייך לסיפור האימה, וגם באיש ההמון, סיפור שנמצא אומנה בקובץ הסיפורים הבלשים, אם כי הוא קצת זר לז'אנר, נכון?
אני לא בטוח שהוא זר לז'אנר, כינו אותו במהלך השנים בין השאר צילום רנטגן של סיפור בלשי, או עובר של סיפור בלשי, ואני חושב שבצדק, זה סיפור שבו בניגוד למעשה רצח ברחוב מוג, עוד אין לנו את דמות המספר של הבלש, אותו ווטסון הייסטינגס, ומי שמספר הוא בעצם הבלש עצמו. והוא יושב באיזה בית קפה בלונדון, נותן סימנים באנשים, בזמן שהם עוברים ברחוב, אומר זה סוחר לפי דש חליפתו וכולי, כשפתאום עובר איזה איש זקן, שאותו הוא לא מצליח לפענח, אבל הוא יוצא בעקבותיו מבית הקפה, הולך בעקבותיו בעצם 24 שעות ברחבי לונדון.
די אובססיבי.
באובססיביות גמורה, ובסוף הסיפור נעצר ואומר, אוקיי, אני לא אצליח לדעת עליו יותר כלום, ועוזב אותו. מה שמעניין כאן זה, יש כאן בעצם את שני הצדדים של הבלש. כלומר, מצד אחד יש כאן באמת את הניסיון הזה לעשות סדר, להבין, לראות, לפענח וכולי. מצד שני, לא ברור מי זה האיש הזה. הוא מסתובב כשהוא לבוש באיזה מעיל גשם וכורך סביב פניו מטפחת שחורה. לא ברור בעצם מי חשוד ממי.
לא, שבהסתה קלה באמת, אם נשכח שזה בלש, זה סיפור אובססיה. לגמרי. מי הוא הבלש, לגמרי. אם לא זה שקיבל איזה לגיטימציה ציבורית, להטיל את האובססיה שלו על קורבנו המזדמן, ולמסד אותה באמצעות בתמיכתן של הרשויות. חלק מהמתח, ובאמת הפחד האמיתי שהסיפורים האלה מעוררים בכל פעם מחדש, הוא שמצד אחד פה מדבר עם הארסנל המקובל של הספרות הגותית, הרוחות והשדים והייצוגים הארכיטיפיים של רגשות מפחידים וכו' וכו'. אבל הרובד שאותי מפחיד עוד יותר בסיפורים של פה, הוא האפשרות שאנחנו יורדים לתת ההכרה, למרתף, לרובד העמוק ביותר של נפש וכו', ומה שאנחנו מוצאים שם, במקום איזה מעיין, זה התפרצות וולקנית של רגשות לא מעובדים, או איזה מצע של תשוקות מודחקות, דווקא שם אנחנו מוצאים מכונה. דווקא שם, זאת אומרת, תגיד לי, הייתי אומר לך שמי, אני רוצה עכשיו להגיד לך את המשפט שכבר שנים, כאילו, אני נושא בליבי, והגיעה הזדמנות הבלתי חוזרת להגיד אותו, ואז הייתי אומר, שורש ריבועי של 64 בחזקת 5. כלומר, מה בדבר האפשרות שבמקום העמוק ביותר לא מחכה לנו, אלא מנגנון כמעט אלמוני, קר, של שיקולים מכניים, כלומר, שתת המודע, בסופו של דבר, המקום שבו לכל יותר נמצא את המנוע. אני חושב שבמובן מסוים זה יותר מפחיד מאשר כל התפרצות געשית של רגשות מודחקים, ופה מדבר גם עם האפשרות הזאת.
הרבה נאמר על המוזיקליות שנמצאת ביצירה שלו, ושיש לה תפקיד חשוב ביצירת אותה אווירה, אותה מועקה, האובססיה ואיך שהיא באה לביטוי גם באמצעי השפה. באיזה אופן? יש איזה מילה או איזה צליל שחוזרים, אולי אפילו תיתן דוגמה?
במאמר שבו הוא מזמין את הקורא לעקוב אחרי נסיבות הכתיבה של הפואמה העורב. פה מציג באופן מהפכני לשתו את המהלך של כתיבת הפואמה, כי ניסיון, זאת אומרת, קודם היה לו תשוקה לכתוב שיר שמרכזו יעמוד הצליל אור, ואז הוא הכפיף את השיקולים של העלילה ושל התוכן לגחמה הצלילית הזאת. כלומר, בעצם הוא רקם עלילה ומיד תפאורה שתשרת ותתיישב עם הצורך לחזור כמה שיותר פעמים על הצליל אור. כלומר, הוא אומר, אוקיי, אור, אם אז זה מתקשר, אולי הוא נומטופה על קרקור של עורב, ומכאן צמח העורב. כל מערכת השיקולים, שזה כבר מפחיד,
נכון.
הזה. כלומר, כל מערכת השיקולים ראשיתה בתשוקה על הצליל. השיר בנוי באמת מפצלול סמיך מאוד של חזרות על הצליל אור ועל צלילים אחרים, אפילו תרגום לעברית, תרגום הידוע המופתי של ז'בוטינסקי, זה עובר ככה צוט אל קור וסער את הנשבור, הסער, הצער בספרי חוכמה נשכחת, נסתכלתי נבער, בא קשקוש סתום בדלת, יד חוששת, יד שואלת, מחסה לזה רוגר, זה אורח, כל החשתי, זה אורח, לא יותר, זה אורח, זה רוגר, בטח שיבשתי, אבל
מה זה? אני אמומה מזה שאתה זוכר את זה בעל פה.
אבל לא תורידי את זה בעריכה בכל מקרה.
ממש לא.
אני חושב שצריך לזכור שחלק מהסוגסטיביות של הטקסט הזה הוא אופן שבו דיברנו המון על חזרות ועל הכפלות, דיברנו על החזרה כמקצב של האובססיה, ומהו היסוד של המבנים הצלילים האלה אם לא האלמנט של החזרה, אותו צליל שוב ושוב ושוב. המוזיקה היא כמעט הצורה הריתמית של הטירוף. אם הייתי מתרגם את הסמיכויות הצליליות האלה למהלך נפשי, הייתי חוזר, קורס למעגלים האובססיביים שדרור תיאר קודם בסיפורי הבלש והטירוף. במקום הזה, אתה מרגיש שפה ב-Sea of Yo מושך אותך גם אל המבוכים חסרי המוצא של אובססיית החזרה. הוא עצמו במאמרים שלו על הנשגב אמר שהחזרה היא היסוד לכל התענגות אסתטית, והוא ראה עצמו גם רב אומן כמעט דמוני של החזרה.
Once upon a midnight dreary, as I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping, rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, tapping at my chamber door, only this and nothing more. Muttering, I got up weakly, always I've had trouble...
כחצות ליל קור וסער, את אני שבור הצער, בספרי חוכמה נשכחת הסתכלתי נים וער. בא קשקוש סתום בדלת, קל כדפק יד נחשלת, יד חוששת, יד שואלת, מחסה לדל אוגר. זה אורח, כל החשתי. זה אורח, זר אוגר, זה אורח, לא יותר. וחזרתי דום לשבת, ולבבי אוקל להבת, ופתאום שנה הדפק. אך כעת מצד אחר, אז אמרתי, זה הרוח מנדנד תריס פתוח, על הקיר מקיש הלוח, סוד הקשף מתברר, חלוני יפתח הביטה והקשף יתברר, זה הרוח, לא יותר. הרימותי את מסגרת החלון, וגדל תפארת, בא עורב ישיש כנצח, בא גבוה וקודר, בא יהיר כלוד בריטני, בקידה לא ברחני, והמרי לו זכורני לתבנית תחת הנר, לתבנית של ראש אתונה על קירי באור הנר, שמע נח.
Entrance at my chamber door, this is it and nothing more. Deep into the darkness peering, long I stood there, wondering, fearing.
צב עלך, שטן, רעמתי בחרון אפי וקמתי, שוב לשער, שוב לתופת, שם יאה לך מדור, אל תשאיר נוצה שמתה, עוד לשקר זו ניבטה, אל ביתי פרצת פתע והבאת בו מגור, אל תפריע, צא, עזבני ערירי בדמי ודרור, ויקרא על עד אין דור. ונשאר. נשאר נטוע, לא ינוע, לא יזוע, לא יסוע מראש אתונה ולנצח לא ימור. ומבט עיניו מביע חלומות שטן מריע, והנר אותו מגיע ומרתיע צל שחור, ונפשי לאור וחופש מהכתם השחור, לא תקום על עד אין דור.
העורב שייך לתחום השירה שכתב פה, שמצד אחד באמת משקפת חוויה קצת שונה לכאורה, אבל בעצם היא חלק בלתי נפרד מן המכלול היצירתי, וכמו שבין סיפורי הבלש לבין סיפורי האימה אין הפרדה, כך אנחנו רואים, כך גם בשירה שאולי עוסקת באופן מוצהר יותר, כביכול באהבה ומחוברת יותר למסורת רומנטית, אלא שלתוכה גם נשזרת אימה גדולה, סיוט, כמו באמת בעורב, כמו גם בשיר אנבלי, וכאן בעצם נוצא אולי החיבור הבלתי סביר לנו בין מסורת רומנטית לבין אימה, לבין המסורת הגותית. מה מתרחש בהכלאה הזאת, בשילוב הזה?
מצד אחד, בתחום של הווידוי הרומנטי, מהצד האחר, מכונת יום הדין של המטוטלת מביאה אותנו כבר לאזורים של משה ותעונשין של כפה. כלומר, אנחנו איפשהו בין האקספרסיה של המשורר הרומנטי, לבין הדוח של פקיד בחברת הביטוח שכותב בלילה את ספרותו הגדולה. יש מישהו שמגלם בפרוזה שלו את התנגשות הניגודים הזאת ואת הפיצוץ האטומי שהיא מחוללת, זה אדגר אלן פה. אוקיי, הרומנטיקה נקברת בחייה, ומה שיוצא בלילה, רגע שבו הקברים נפתחים, זה בכלל טרטור הרק של המכונה המודרניסטית. ואני לא מכיר אף סופר שמגלם את המפגש או את ההתנגשות בצורה כל כך חזקה וטראומטית.
אני חושב שעוד דבר מעניין בשביל זה בפרוזה, זה העובדה שמה שנמצא מוטל כל הזמן בספק, בחלק גדול מהסיפורים של פה, זה הספרות עצמה. כלומר, המספר הזה, שבאופנים שונים בבלש, באופנים שונים בסיפורי האימה, כל הזמן עסוק בשכנוע. כלומר, עסוק בשכנוע שהדברים אכן קרו, קרו כמו שהוא מספר אותם. אני מכיר מעט מאוד יוצרים בני דורו של פה, חושב על בלזק, על פלובר, שעסוקים בלשכנע שאכן היה פרדריק מורו, והוא אכן הגיע לפריז, והוא אכן עשה, כלומר, כל האשליה הזאת של הספרותיות, של היכולת לייצר טקסט ספרותי, שמצד אחד ברט קורא לזה, האדם שהולך עם המסכה ומצביע על המסכה ואומר, אני רק מסכה. כלומר, מצד אחד הספרותיות שמצד אחד משקרת, אבל בשקר הזה כבר אומרת משהו אמיתי, כאילו אוניברסלי, פה כל הזמן מסכל את האפשרות הזאת על ידי המספרים שלו שמנסים מצד אחד לומר שהסיפור הזה אכן אמיתי, אכן קרה, זה לא ספרות. ומצד שני באיזשהו רגע משהו בטקסט עצמו, משהו בסיפר, ביכולות שלהם, משהו קורס פתאום.
אני רוצה עוד טיפה להישאר בעניין של ההגדרה של הספרות שלו כספרות רומנטית. יש קשר לעניין הזה לתחושת האימה והעובדה שהאהבה כרוכה תמיד במוות? המוות הוא הרי מרכיב מאוד דומיננטי ביצירה שלו, הוא כמעט ישות חיה וקיימת, יש כמעט מאוהבות אפילו אולי במוות. זה סוג הרומנטיקה שבא פה, שהוא אחר?
את יודעת, כשקוראים את פה, אתה שואל את עצמך לפעמים, האם פה אוהב, או שהוא כולו תמיד בתוך המאוהבות הזאת באישה, שהיא איזה ארכיטיפ של מוות, שבסופו של דבר, אחד הסיפורים הנוראים שלו, אני לא זוכר כרגע את שמו, הוא מטפל באשתו החולה, אבל בעצם מתקין לה על ידי כל מיני אבזרים ותפאורות שהוא בונה סביבה, מתקין לה קבר. כלומר, במובן הזה, האישה היא המסד של הקבר שבו הוא קובר את עצמו. המקום שבו האחר מתקיים, באמת, המקום של ההפרעה, כלומר, האחר הוא זה שמפריע, זה שלא מאפשר להשלים את הקבר, את הסיפור. אולי דווקא שם צריך לחפש את המקום של התשוקה האמיתית אצל פה, כי כמו הרבה פעמים באובססיה, זה שאתה עסוק בו, ואתה עסוק בניסיונות להדוף אותו ולגרש אותו ולהתבצר מפניו, הוא זה שאתה אוהב, זה שאתה רוצה לזמן. ואפשר לקרוא דווקא במקומות הלא רומנטיים של פה, בסיפורי האובססיה, אולי אפשר לקרוא דווקא אותם כשירי אהבה וכביטויים של תשוקה.
זה היה לפנים. לפני שנים במלכות על ים ארפלי שם דר הילדה את שמה לא תדע קראתי לה אנבלי
בהקשר הזה של אהבה ומוות, צריך להזכיר כמובן את הדיוקן האובלי. זה סיפור שבו צייר, מצייר את אשתו, ובעצם ככל שהוא מתקרב להשלמת הציור, היא גובעת. והשלמת הציור היא בעצם גבייתה.
אני מזכיר את דוריאן גריי קצת.
כן.
ואני ככה נאחזת באחד מסיפורי הבלש, נדמה לי במכתב הגנוב, במתכונת של הקומבינציות ההפכים של, של פה, הוא שם ללאג את המשוררים מצד אחד, גם המתמטיקאים מוגבלים בחשיבה לדעתו לעניינים שרק בתחום המתמטיקה, אבל אולי הוא כותב משורר שהוא גם מתמטיקאי, הוא מתמטיקאי שהוא גם משורר, זה השילוב המוצלח.
אני חושב שהשילוב המוצלח הוא דווקא לא משורר ומתמטיקאי, אלא אולי קצת כמו שעודד אמר, מפעיל מכונות, או בצורה אחרת חקיין, או בצורה אחרת מישהו שעושה מתיחות. שוב, עם כל הדימוי הזה של המשורר של האפלה, והסופר של היצרים האפלים וזה, הוא עצמו, במקומות מסוימים שבהם הוא התייחס, למשל כשהוא התייחס לתעלומת מרי רוז'ה, ולעובדה שאנשים חשבו שהוא באמת מצליח לפתור, הוא התייחס לזה בלהגמור. כלומר, הוא התייחס לדמות של אוגוסט דופה, שאמור להפיק מתוך סימנים איזה פתרון, כאיזה אשליה גמורה. כשהוא כותב על ולדמר, אותו סיפור אפל, על הגבול בין החיים ומוות, הוא כותב עליו, it's a hoax. זה הכל איזה מתיחה.
אני מאוד מסכים, אני זוכר שלאחרונה, רוצה לשמוע איזה מתיחה טלפונית אכזרית במיוחד, שמה שהדהים אותי, וזה ממש קשור לפה, שהמשגע פחותר אמר, אמר לקורבן, מה שהיה מדהים במתיחה הטלפונית, שהערתול של התחבולה, לא רק שהוא לא גרם האפקט של המתיחה, אלא הוא העמיק אותו. אני חושב שבמקום הזה אולי הכתבים מתחברים. כלומר, אני חושב שמה שמדהים אצל פה, שהאקט הזה של, הנה, טוב, אני אראה לכם איך סובד, אני ארתל תחבולה, אני אפרוס את ממש את המפרט הטכני של המנוע, לא רק שהוא לא פותר אותנו מהאפקט של התחבולה, באיזשהו מקום אנחנו הרבה יותר מסובכים בצרות, דווקא משעה שאנחנו מדמים לדעת איך זה עובד. כמו שנגיד בסיפור המתיחה הקטלני, חבית המונטילדו, האופן שבו הרוצח מספר לקורבנו מיועד, פחות או אומר לו, צועק לו באוזן, אני הולך להרוג אותך, דווקא ירתו לתחבולה, מתברר כתחבולה הקטלנית מכולן שחורצת את גורלו של הקורבן.
ולדעתכם, הוא היה מודע שהוא עושה את זה? הוא ידע בדיוק מה, באיזה טכניקה הוא משתמש כדי ליצור תוצאה מסוימת, או שזה גם אצלו עבד באיזושהי צורה שדברים עלו מן התת מודע?
אני חושב שכאילו כשמחשיבים לאובססיבי, הרי האובססיבי הוא בדיוק זה שמציף אותך באמיתות, הוא אומר לך מודד ומסדר, ובסופו של דבר כל האמת הגדולה הזאת, כל הידיעה המפורטת והמתישה הזאת היא שקר ענק. כמו דור דיבר על המסיכה, על השקר שדובר את האמת, צריך לקרוא את פה גם את המחשבה על האמת הגדולה של הידיעה והמודעות והאובססיה והשליטה, ולחשוב גם על השקר שעומד מאחורי, השקר שדווקא היא מפליאה למסור אותו, כי אנחנו כדוע הכי קנים והכי מסגרים את עצמנו בשקרים שלנו, כן.
אנחנו מדברים על יצרים אפלים, אפלה, אופל, מסתרים, מחשקים, גם הבלש, דופן של פה, טוען שאם מדובר בעניין הדורש מחשבה, נייטיב לבחון אותו בחשיכה, הוא אומר. לא יצא לנו לשבת כאן בחשיכה לצערי, אבל אתה סיפרת לי עודד שבשעה 4:33 אחרי הצהריים, משהו אצלך מתהפך. לא יודעת מה קורה, אבל החשיכה, הדמדומים שמובילים אותנו לחשיכה, משהו משתנה בעולם, היא מפחידה, היא מאיימת ללא ספק, היא נוכחת מאוד בסיפורים של פה, אבל יש בה המון קסם שלולי כך לא היינו נמשכים כל כך אל הסוג סיפורים הזה. מה הקסם בעצם?
הוא מומחה לחשיכה.
החשיכה בסיפורי הבלשים היא החשיכה של איש לא רואה שום דבר, חוץ מאוגוסט דופה. כלומר, הבלש על מנת להוציא את האובססיה שלו לפועל, צריך שאף אחד לא יראה כלום. כי אם כולם רואים, אז בעצם אין שום צורך בבלש.
חשיכה כאן היא לא רק, לפחות אותה חשיכה חיצונית שהתבונה נערכת מולה, היא לא היער או לא היער שמקיף את העיר מחוצה לה, אלא היא הרגע שבו התבונה עצמה בעודף האור, בעודף הבוע, כשהיא עצמה מייצרת, מביאה את עצמה לסף העיוורון. כלומר, אני חושב שפה מתנודד חלק מהשיחה על, על התנועה שלו בין הכתבים, בין חשיכה לבין חשיכה שנגרמת מחמת יתר אור.
יש ביטוי מעניין מאוד למה שעודד אומר בסיפור איש ההמון, שעסוק כולו בשאלה של הראייה ושל האפשרות לדעת, וכולו נמצא בתוך...
ומתרחש כולו בחושך.
ומתרחש כולו בתוך איזה סיבוך של ראייה. כלומר, מצד אחד הוא מתרחש בחושך, בלילה, הוא מתחיל בעצם בלילה. מצד שני, מה שמסבך שם את הראייה של המספר, זה לא רק החושך, זה כל הזמן ההסתנברות מפנסי הגז.
דיברנו על זה שזה מאיים, שזה מפחיד, שזה מוזר. בלתי נתפס, כל הרובד תחושות המעיקות האלה, אנחנו בכל זאת נמשכים לזה, אנחנו קוראים את אדגר אלן פה כבר 150 שנה, אתה אומר שמדפיסים תמונתו על חולצות, כלומר, מה בעצם המקור הכישוף שלו אולי?
המקום שאני חוזר אליו פעם אחר פעם זה הרגע של התפילה בור והמטוטלת. המקום שבו הלשון מצרחת מתמסרת לגמרי לריתמוס של החזרה, עם כל המטענים שמסנו עליו מסכן בשעה האחרונה, ומצד אחר היא עצמה הופכת לתפילה, ותפילה קשורה לפחות אצלי בשאלה שמישהו אחר, משהו אחר ייכנס, שהקבר ייפרץ. במקום הזה, בתוך כל החילוניות המכניסטית הזאת, יש רגע שהוא כמעט מיסטי, שהוא כמעט דתי, אני חוזר לפה בין השאר בגלל המקום הזה.
אם ללכת בעקבות עודד ולבחור רגע, אז אני בגלל רגע גם בישמון וגם במעשה רצח ברחוב מורג, שבאמת הופכת פה בעיניי לצומת הכי חריפה של המודרניות, שבה הרגע הזה שבו מישהו, המספר, אחר כך המספר בישמון, אחר כך הבלש, רוצה לראות פנימה, רוצה לראות אל תוך נפש האדם, רגע שמייצר איזה צורך, אני מזדהה איתו פעמיים, כלומר גם בתור מי שרוצה לראות פנימה וגם בתור מי שרוצה להתגונן מתוך המבט הזה. ונדמה לי שהרגע הזה אולי מייצר האימה הגדולה ביותר של הרגע הזה, ועודד התייחס לזה, זה שאולי אם אני אסתכל עמוק עמוק פנימה או יסתכנו עמוק עמוק פנימה אליי, בעצם ימצאו שום דבר. When you're sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember
מי שפעם אמר, יש שתי אימות גדולות בחייו של אדם, ונראה לי שמה שמדהים בפה שהוא מדבר עם שתיהן, אחת הרגע שבו אתה מגלה את המפלצת בתוכך, הרגע השני הוא רגע שבו אתה מגלה שאין לך, שאין שם מפלצת כלל. אני חושב שפה היה משורר שתי אימות הגדולות האלה, במובן מסוים. Not the end. Just remember
that death is not the end. בתוכנית מילים שמנסות לגעת, הבאנו שיחה על יצירתו של הסופר אדגר אלן פו. השתתפו חוקרי הספרות דרור משעני ועודד וולקשטיין. קטעי קריאה זוהר סדן. ראיינה וערכה רותי קרן. When storm clouds gather round and heavy rains descend, just remember that death is not the end. And there's no one there to comfort you with a helping hand to lend. Just remember death is not the end. Just remember that death is not the end. For the tree of life is growing where the spirit never dies. In vain to find some law-abiding citizen, just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. Not the end, not the end. Just remember that death is not the end.
כל ישראל, אוצרות הארכיון.